ثم بفاحنا دويا من حسلي يبسط لها لخما ولغنا هي دويا ופנינים של כל חסד מלאת וליבי ירחנה רוחה אגישנה כגם של בנת אהב וליבי ירחנה רוחה אגישנה כגם של בנת אהב עמיתנו בך לא תזכה פה בריאה ועולם שכולו טוב אילן גורו רצנה מנדלה כמנת אודי הציע לנו באדיבותו לספר לנו על נקודת המבט האישית שלו ועל מה הניע אותו ללכת בדרך הזאת, ואני חושבת שזה אינפוט מאוד חשוב ומאוד מועיל. אז בואו עכשיו נזמין את אודי, אם אתה מוכן, אנחנו נודה לך מאוד.
התנהלה פה שיחה מתקת על הריקות וכדומה. ואז נזכרתי איך אפשר בעצם להמחיש את הדינאיה בצורה סיפורית, בעצם זה מעין משל, אבל בצורה הכי בהירה, וזה אולי גם איפשהו לגבי הנזירים. אז כמו שאמרתי, יש לנו 227 התחייבויות, אבל ככל שאנחנו נכנסים לתרגול הדאמה, אז בעצם אנחנו רואים שזה רק התחלה של ההתחייבויות. ואולי הסיפור הבא יכול להמחיש בצורה יפה למה זה נכון לקחת התחייבויות, ולכאורה, אבל מהצד זה נראה כאילו שאנחנו מכניסים את עצמנו לאיזשהו בית סוהר. והסיפור הולך ככה, שדרך אגב זה היה סיפור אמיתי. שני נזירים באו להתארח בבית, נדמה לי זה היה באוסטרליה, והם חיכו לארוחת בוקר, ובסלון היה אקווריום גדול, והיו בו דגים. ואז נזיר אחד אמר לחבר שלו, תראה איזה מעשה בלתי בודהיסטי זה, הדגים צריכים לשחרר אותם לנהר, שם זה הסביבה הטבעית שלהם, זה ממש לא בודהיסטי לשים את הדגים באקווריום. ואז החבר שלו, הנזיר השני, שהיה עם ראייה יותר רחבה ומפותחת, אז הוא אמר לו, לא נכון, אתה טועה. כי ברגע שהם באקווריום, אז הם חופשיים מפחד שמישהו ידוג אותם. אף דייג בארדת לא ייקח את הקו וילך לדוג בתוך האקווריום. אחר כך הם חופשיים מפחד שדגים גדולים אחרים יאכלו אותם. נדמה לי שזה הבעל חיים היחידי שאוכל אחד את השני, דגים גדולים אוכלים את הדגים הקטנים. אז הם חופשיים מהפחד הזה. הם לא צריכים לחפש את האוכל שלהם, כי תמיד יהיה מישהו שיבוא וישים להם את האוכל, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שהם יהיו חולים, יבוא עובד ויטפל בהם, והם לא צריכים לדאוג לטמפרטורה של המים, שזה יהיה חם, שזה יהיה קר, יחממו. מה בא להגיד לנו הסיפור הזה? אותו הדבר זה גם מתי שאנחנו לוקחים נדרים. אם אנחנו לוקחים נדרים לא לשקר למשל, אז אנחנו לא צריכים לפחות שפעם יתפסו אותנו משקר. אם אנחנו לוקחים נדרים לקיום יחסי מין נאותים, אנחנו לא צריכים לפחד מניאוף. אז לכאורה שהדגים נמצאים באקווריום, זה נראה מעין בית סוהר, אבל הם חופשים מפחד של A, B, C וכן הלאה וכן הלאה. אותו הדבר זה גם אם אנחנו לוקחים את הנדרים, שאנחנו לוקחים את הנדרים, אנחנו חופשיים מכל כך הרבה דברים. אנחנו לוקחים נדר לא לשתות אלכוהול, אין לנו שום פחד שנשתכר, כמו שאמרתי, לא לשקר, אין לנו שום פחד שמישהו יתפוס אותנו בשקר, לא לגנוב וכן הלאה וכן הלאה. אז למעשה, אני רוצה אולי איפשהו למקד את העניין הזה של לקיחת נדרים. הנדרים הם איפשהו כביכול בהתחלה בעין שמסתכלת not through the right view, אז זה נראה כאילו שאנחנו שמים על עצמנו קשיים או שמים אותנו בבית סוהר, אבל לא. הנדרים האלה, כמו שאמרתי קודם, זה מה שבעצם מביא לשחרור של המים. אז זה הסיפור על האקווריום, שבכורה הדגים הם בתוך האקווריום, אבל על ידי זה שהם בתוך האקווריום, הם חופשיים מכל כך הרבה דברים אחרים. לזכור את זה שאנחנו לוקחים את הנדרים, זה יותר קשה, אבל זה משחרר אותנו מכל כך הרבה דברים, שבטח ובטח לא ייתנו לנו לחיות בעולם טהור יותר. עכשיו, לגבי עצמי, שאני אספר, או אתם רוצים לשאול שאלות? אני חשבתי לספר בנושא הנדרים, איך זה התחיל? אני אעשה את זה בקיצור, ואיפשהו אני נסה בכל זאת לשים את זה בקשר של לקיחת נדרים, זה אומר בשביל להיכנס לעומק. כי איך זה התחיל זה יכול להיות, בטח שלא ב-20 דקות. אבל בגדול בגדול לא תכננתי להיות נזיר. התחלתי, ואפילו שהייתי בארץ, הייתי מחובר לעולם אחר לגמרי, לעולם החומר וזה. כנראה שתמיד היה לי איפשהו, אולי בבק מיינד, את השאלות שהסנסור לייף, העולם החושי, לא יכל לספק לי. וכמו שקודם למה דבורה דיברה, שבעצם הכל זה, שזה קונדישן, 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 שמוביל לתוצאה הסופית. אז אני חושב שהשאלות האלה כל הזמן היו מצויות בי, ושאלה איך שזה התחיל, זה שאלה קשה מאוד, כי אם אנחנו עושים מתוך נקודת הנחה, וכמו שלמה דבורה אמרה בצורה נפלאה, שאני חושב שכל המפגש הזה, אם נשאל איך הוא התחיל, אנחנו לא יכולים לתת לזה תשובה, חוץ מהתשובה האחת, שסביר להניח שכולנו איפשהו עסקנו בזה בפאסט לייף שלנו. ואני חושב שאולי השאלה יותר נכונה מאיך שזה התחיל, שזה אולי איפשהו נחמד, איך הודי נהפך לנזיר. מה שיהיה בהרבה יותר משמעותי זה באמת לממש את הדברים הנפלאים שלמה דבורה אמרה, ו לקחת את ההזדמנות הנפלאה הזאת שמחברת פה את כולנו, ואני קורא לכולנו בתור מתגלי דם, זה לא משנה אם אני נזיר ולמה דבורה למה, ואתם באתם להקשיב. ההזדמנות הנפלאה שניתנה לנו בתור בני אנוש, אני חושב שהדלאי למה הגדיר את זה בצורה הכי מופלאה שאני אי פעם קראתי. הוא אמר שבתור בני אנוש, אם אנחנו לא מנצלים את ההזדמנות הנפלאה שנתנה לנו לתרגל את הדם, אז בנקודה הזאת היתושים עדיפים עלינו. כי ליתוש אין את ההבשלה של הקרמה בשביל לתרגל את הדם. לנו בתור בני אנוש ניתנה לנו ההזדמנות לתרגל את הדם. ואם אנחנו לא באים בתור בני אדם לתרגל את הדמה, בנקודה הזאת היתושים עדיפים על בני האדם. ואני חושב שזה פשוט תיאור נפלא. אז אם אני עכשיו לוקח את זה לעצמי, על איך זה התחיל, שאם בכל זאת לתת איזושהי תשובה לשאלה, אבל תשובה מאוד מאוד חלקית, זה בשלב מסוים הבנתי, אחרי שעשיתי את המדיטציה והלכתי לכמה וכמה ריטריטים, שאם אני באמת באמת רוצה לרדת לעומק של ההבנת הדמה, אני חייב להפך לחלק מזה. אני לא יכול לצורך העניין להיות צלם בלי ללמוד צילום. אני חושב, וכס וחלילה שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא אומר לאנשים ללכת ולהפך נזירים. להפך, הרבה פעמים שיוצא לי לתרגל עם מתרגלים שאני חי בתאילנד, אני הרבה פעמים אומר להם, ואותו בקשה אני גם פונה אליכם. אני אומר להם, אל תיקחו דוגמה ממני שאני הלכתי לאיזשהו יער או משהו להתבודד בזה. זה נכון שאולי על ידי זה שאני מתבודד ויש איזשהו מקום מדיטציה, אני מאפשר לאנשים לבוא ולמדוד. אבל השגרירים האמיתיים של הדמה זה אתם, זה לא אני. כי אתם לוקחים את מה שלמה דבורה מעבירה פה בצורה נפלאה, או מתי שאנשים באים לתרגל איתי, ואתם לוקחים את ההבנות האלה ומעבירים את זה הלאה. אמרתי פה לאיזשהו גברת, אני בכל הלב שלי מאמין, אנחנו לא יכולים לשנות את העולם, אבל אנחנו יכולים לשנות את עצמנו. ולעניות דעתי, הדרך העוצמתית ביותר והעמוקה ביותר לשנות את עצמנו היא דרך תרגול הדמה. ומטבע הדברים, בגלל שאנחנו חיים פה בעולם הזה, ברגע שנתרגל את הדמה ונחיה את הדמה, אז העולם שאנחנו חיים בו, הוא יהיה עולם טוב יותר, בגלל שאנחנו מתרגלים וחיים את הדמה. וזה מאוד מאוד חשוב להבין. אני חושב שהגדולה של הבודה הייתה לא רק מה שהוא הבין, זה לא מספיק רק לתרגל את הדמה, אלא שהוא חי לפי מה שהוא הבין. ואני עכשיו לא אכנס לריקות, זה נושא מרתק ומעניין, אבל מספיק להיות, ובשביל זה איך שלמה דבורה אמרה, אני חושב בצורה נפלאה, אם אני אקח את מה שנקרא אצלנו, ונדמה לי שזה בכל המסורות הטיבטיות, יש את ה-Eightfold Path, את הדרך שמונת הנתיבים, שאני אנסה לתגם את זה מהר לעברית, כי בדרך כלל שאני עוסק את זה, זה באנגלית, אבל זה הולך נדמה לי מחשבה נכונה, אחר כך right view, ראייה נכונה, / wisdom, הבנה נכונה, אחר כך יש את ה-right speech, right action, right living mood, right mindfulness, right concentration, the right effort. אם ניקח שני פקטורים מכל ה-Eightfold Path וננסה לחיות לפיהם, קרי, לשים את זה כנר אל מול עינינו ב-daily life, אני חושב, או אני משוכנע, שאנחנו גם כלפי עצמנו ננהג בצורה האולטימטיבית וגם לגבי הסובבים אותנו. והשני הדברים האלה זה הקשיבות, המיינדפולנס מה שאנחנו קוראים, להיות מודעים למה שאנחנו עושים, ואיך שלמה דבורה הציגה בצורה נפלאה, זה ה-right wisdom. כי איך שלמה דבורה אמרה, וזה לפחות מה שעוזר לי, ודרך אגב, זה עוד אחד מהסיבות שעדיין אני נשאר כנזיר. כל שורש הבעיה זה הבערות. הכלי היחידי להיות מעל הבערות זה דרך הוויזדם. כי בסופו של דבר, ואני לא אכנס עכשיו יותר מדי לפילוסופיה, הסבל הוא פה. הצורה היחידה, אם קוראים לזה להרוג את הסבל, או כל אחד שיקרא את זה איך שהוא רוצה, זה א', להבין שוב, כמו שלמה דבורה אמרה בצורה נפלאה, להבין שקיים סבל, להבין את הסבל, ואז דרך ה-right view להיות מעל הסבל. בשביל זה, בכל מה שאנחנו עושים, כל כך חשוב להיות המודעות וה-right view. ואם בשביל לסכם את הדברים, אני חושב שהווינאיה עוזרת לנו מאוד מאוד מאוד, אין לפתח את המודעות ואין לפתח את ה... right view to slash wisdom. אני מצטער אם לא כל כך עניתי איך הפכתי לנזיר, אבל השורה התחתונה, הסיבה שהפכתי לנזיר זה שאני מאמין, בשביל להבין משהו, חייבים להפך לחלק ממנו על מנת להבינו. וזה מה שגרם לי להפך לנזיר. אני חושב שהשאלה היותר חשובה, ושוב, לא חייבים בשביל זה להפוך לנזיר. אני, מה שעוזר לי להישאר כנזיר, זה שאני מבין שרק דרך אדם אנחנו יכולים לבנות עולם טוב יותר. ושוב, להפך, נדמה לי זה גם לקוח מהדלאי למה, שלא תחשבו להפך לנזירים, כי אם אתם תהפכו לנזירים, מי יחזיק את הנזירים? איך נוכל לחיות בלעדיכם? אז תמשיכו להיות כמו שאתם, אבל העיקר זה לתרגל את אדם. הרבה תודה רבה לכם. עכשיו זה 6 שנים, עכשיו התחילה עונת הפנסה.
מה זה עונה התחילה?
הפנסה זה מה שנקרא עונת הגשמים, איפה שבדרך כלל הנזירים, לפחות בתאילנד, הם רשאים לנוע כל חודשי השנה, חוץ משלושה חודשים, שזה חודשי הגשמים, שאז אנחנו מתכנסים, בעצם זה אמור להיות, שמתכנסים ללימודים או למדיטציה וזה, אבל איך ש... והמדבור אמר, וזה דרך אגב נורא נורא נכון. דיברת אפילו לפני ה-right motivation, על הרבה פעמים שאנשים באים אולי, או שומרים כבין היה מנקודות מבט שהן לא נקודות מבט תאורות, ואותו כלל זה לא פוסח על גבי הנזירים. זה קשה לי להגיד, אבל חייבים להגיד את האמת. ש...
לא מבינים למה לסכמים.
כן, ונורא קשה לי להגיד, אבל אני לפחות אגיד את האמת. גם בטקס הנזירים, לפעמים זה באים 30 נזירים בבת אחת, וזה טקס של כמה שעות, ובטח אם לא מדברים בעלית, אז אנחנו רק חוזרים אחרי מה שהמאסטר, בדרך כלל להסמיך נזירים, אז זה חייב להיות מאסטר עליון. זה אני חושב דבר נפלא מה שהלמה שלך עשה, שהוא בודק אחד לאחד אם הבן אדם באמת מבין את ההתחייבויות שהוא לוקח, כי הרבה פעמים אנשים באים עושים קורס מדיטציה, חודש, חודשיים וזה, ופתאום אומרים אנחנו רוצים להפך לנזירים, ואז הם נהפכים כבן יום. ושוב אני חושב שהדלאי לאמה אמר את זה בצורה נפלאה, ואני באמת מסכים איתו, שהיותר חשוב זה האיכות, quality, לא ה-quantity. וכיום לפי דעתי, אני חושב שאיפשהו זה באמת אולי דרזן שאנחנו חותכים את הענף שאנחנו יושבים עליו, שאנחנו שמים לב על הכמות ולא האיכות. זה כמו פה במוסדות הדתיים. לא אחת יש לי ויכוחים, וויכוחים נוקבים עם נזירים בתאילנד, שהולכים למשפחות, שיש שם קשיים לילדים, ואומרים, תביאו את הילדים למנזירים, ואז יהיה להם אוכל וזה, ויש לימודים חופשיים והכל, כל מה שלמה דבורה ציינה, ואז הם מתאמן לחוץ. ואני אומר להם, לא, אם רוצים לשמור על הפיוריטי, של אדמה, ובטח ובטח אם אנחנו הנזירים מייצגים את אדמה, הבן אדם צריך לבוא לתוך האדמה, איך שלמה דבורה אמרה, מה-right view, מהכוונות הנכונות, לא בגלל שפה הוא ירוויח מחסה או משהו כזה, ולפחות בתאילנד קיימת תופעה כל כך כל כך נפוצה, שאנשים באים רק בגלל שזה נוח, וזה פשוט חבל.
אורי, אני כבר אשאל אותך שתי שאלות?
כן.
אחת, אתה נולדת בקיבוץ, גדלת בקיבוץ. מה זרק אותך לתאילנד? והשאלה השנייה, מה אתה עושה היום כנזיר בתאילנד? תספר להם איך אתה עובד על הגבול בבורמה.
אז מה זרק אותי לתאילנד? אין לי איזה הסבר, כי כמו שאמרתי לכם קודם, בעצם מה שדחף אותי, שפעם ראשונה שנפגשתי עם הנזירות, עם המושג נזירות, אמרתי, וואו, זה מעניין, זה בכלל היה ספר... שנזיר ששייך לזרם ה... זה נקרא הנזיר והפילוסוף.
כן.
ואז קראתי. אני תמיד עסקתי בשאלות, והייתי אולי טיפה קצת מרחף בזה, אבל אמרתי, וואו, נקודת מבט של הנזיר היא מעניינת. ואז אני זוכר, באותו זמן חייתי על הנחל בחצבני, כי אז הייתי יכול להרשות לעצמי, עבדתי לעצמי והייתי לילה אחד, ואז אמרתי, יש פה משהו במקום הזה. אמרתי, אני אשאר עוד שבוע, ועוד שבוע, אז עוד לא היו כל כך הרבה פקחים. ועוד שבוע ועוד שבוע, אז זה נהפכו לשבעה חודשים שחייתי על הנחל. ולא ידעתי מדיטציה, ולא ידעתי זה, אבל הספר הזה, מה לי, נקודת מבט של הנזירים מעניינת. יש בה משהו שמדבר אליי, ואז הלכתי ורכשתי את כל הספרים, אני לא אשכח, אני אקח חנות, נקרא נדמה לי העידן החדש או משהו כזה. אני חושב שאם אז הם היו בקשיים כלכליים, אני הרמתי אותם, כי הבאתי 80 ספרים. לרוב הספרים שהיו, זה בעצם היו של הדלאי לאמה, או הכתובים הטיבטים, הם תורגמו, והרבה יותר היו חשיפים. אז איך הגעתי לתאילנד, אני אפילו לא יודע, כי רוב, או כל כמעט, הספרים שקראתי, זה בעצם היה הבודהיזם הטיבטי, אם זה ספר החיים והמתים הטיבטי, והדלאי לאמה, והתנתהה, וכל זה. ואולי טוב שכך, אולי זה נתן לי כפה שם את התשוקה הזאת, אוקיי, אתם שוכים זה הלאה. והדבר השני, מה עשיתי בבורמה?
מה אתה עושה היום עם הלבוד של בורמה?
יש כמה משפטים, ושוב, זה בלי קשר לבודהיזם, שאם אני מאוד מאוד מאמין בהם, אני מנסה לשים אותם כנר אל מול עיניי, ו... קראתי פעם משפט נהדר שמאמה תרזה כתבה, שלפי דעתי הייתה בודיסטית, במלוא מובן המילה. ואחד המשפטים שכל הזמן אני מנסה לשמור על זה בתודעה שלי, זה שבחיים האלה אנחנו לא יכולים לעשות מעשים גדולים, אנחנו יכולים לעשות דברים קטנים באהבה הגדולה. ואני מאמין שאחד הדרכים העוצמתיות ביותר להיות מעל האני, חל, גם מתי שאנחנו בדאון, וזה, אם אני כיום מניח, הייתי עוסק בפסיכולוגיה, והיה בא אליי בן אדם שמצוי בדיפרסיה וכל הזמן, אין לי כוח לקום, איזה יום שחור, איזה יום זה, הייתי אומר לו, לך, תעשה עבודה התנדבותית. ברגע שאנחנו עושים עבודה התנדבותית, כל עבודה התנדבותית, לא משנה מה שתהיה, המנטל אנרג'י מתעוררת בנו, ואני יודע את זה בתור מדריך, כשאנחנו נכנסים למדיטציות עמוקות, אם מתרגלים, אז אנחנו נשארים 3 ימים ערים. ואני לא אשכח פעם, היה שהתחלתי להיות נזיר, אז בדרך כלל, לפחות בהתחלה, אז אנחנו מתחילים את השנטינג, את התפילות, זה לא בדיוק תפילות, ב3:30 בבוקר. תמיד כשהייתי בא, הייתי ככה יושב, בום, בום, מנקר. אמרתי, אף פעם אני לא יושב בשורה הקדמית, שאם אני ככה אנקר, שאני לא אפול קדימה, ופאף ירש. אבל אני זוכר, לילה אחד, יש איזשהו מסורת שנזירים, בעיקר הנזירים הצעירים, הם מכינים, ואתה שמקבלים את הרוב, את הגלימה, אז הם צריכים להישאר כל הלילה ערים, ולצבוע את זה, ולהכין, להשגיח. אלה ילדים מסכנים. אמרתי לו, עזוב, עזוב, אף אחד במילא לא רואה. לך תשען, הנה גם נזירים שוברים, לך תשען, אני אשגיח את זה בשבילך. תרגש, הוא נזיר וזה, ועמד, אני רואה אותו ככה, אז אמרתי לו, לך תשען, אני אשגיח קצת עבורך, ואתי שהנזירים קמים, אני אקרא לך, ואז הם יחשבו שאתה נשארת כל הלילה. והוא באמת הלך ככה ונח בצד, חס וחלילה לא רחוק, שאם מישהו יבוא, אז אני אגיד לו, קום, 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 שיחשבו שאתה אל. הנה, גם נזירים לפעמים מתחמנים קצת. כל הזמן עומד מול עיניי, שבחיים האלה לא יכולים לעשות דברים גדולים, אך אנחנו יכולים לעשות דברים קטנים באהבה גדולה, ושאתה רואה ילד כזה בן 20, שלא יודע בכלל, שלחו אותו בזה, והוא מת כזה, ומה אתם רוצים ממני, בשביל מה אני צריך את זה? אולי זה ישאיר אותו בנזירות, שיהיה נזירים ש... כי יש ערכיה, בדרך כלל נזירים ובטוטים, אין דבר כזה שידברו עם נזירים צעירים, ומה פתאום שהשגיחו בשבילם על התביעה של הגלימה. אבל בכל אופן, אני רוצה לדבר בקשר למנטל אנרג'י, וזה גם מתקשר למה שעשיתי בבורמה. ואז, באותו לילה שנשארתי, באתי ואמרתי למורה שלי, לא אמרתי לו למה נשארתי, אבל באתי ואמרתי לו, שהחלטתי לעשות מעשה טוב ונשארתי כל הלילה ער, ואני לא מבין איך זה. כשאני בא בבוקר, אומנם אני ישן איזשהו 5 שעות או 4 שעות, אבל אני בא ואני כל הזמן מנקר. והנה עכשיו שנשארתי כל הלילה ער, אני הייתי ער כאילו שישנתי 8 שעות. ואז הוא אמר לי, ברגע שאנחנו עושים משהו טוב, ברגע שאנחנו מתנדבים וזה, אז המנטל אנרגי שבנו מתעוררת, ואז אין מימד של זמן, אפשר להישאר. ומי יודע, בטח למה דבורה יודעת את זה יותר טוב ממני, בשיעורים שהיא מעבירה ובהרצאות, ואני יודע כמה זה מעייף, אבל, ובטח ובטח, ברגע שעוסקים בדמה, שמעבירים את הדמה, אין, אני לפחות יודע שאין אצלי מושג עייפות, אני יכול להיות, אני לא יודע כמה, 40 שעות יותר, אבל ברגע שזה בא לדמה ולהעביר את זה הלאה, זה אמרו אותי, לסגות שלא מתאמת לתיאור.
אז מה אתה עושה על הגבול של פורמה תאילנד עם הארטריטים?
מה אני עושה? אני מנסה שוב להסביר להם עד כמה שאני יכול. שוב, בגבול פורמה תאילנד אפשר לראות המון המון סבל אצל הארטריטים האלה, המון. ובדרך כלל זה דרך מתורגמה, אני מנסה... מה שכל כך יפה בבודהיזם זה ששוב, אומר לי, הבודה אמר שהסבל זה השער הגדול ביותר, לא אחד השערים, השער הגדול ביותר גם בשביל השחרור, והוסיף ואמר הדלאי למה בצורה מופלאה, שכאן שמצוי הסבל הגדול ביותר, מצוי גם הפוטנציאל הגדול ביותר לעשות טוב לנו ולאחרים. ואת הדבר הזה אני מנסה להעביר להם, שלהסתכל לסבל, להבין שאולי עכשיו אנחנו סובלים, אבל הסבל הוא לא לחינם. וזה אני חושב, זה מה שכל כך נפלא בתרגול הבודהיסטי, זה שמתמירים לצורך העניין, נקרא לזה את המינוס לפלוס, את הסבל, לראות איך אנחנו יכולים לצאת מזה. אבל זה, שוב, בצורה הנפלאה שלמה דבורה אמרה, קודם כל אנחנו צריכים להבין בעומק, זה לא בלבל אינטלקטואלי, צריכים כערך עליון, הדבר הכי חשוב זה להשתחרר מהסבל, ורק שיהיה בנו את הבערה הזאת להפסיק את הסבל, רק אז אנחנו נוכל איפשהו להשתחרר ממנו. מתי שיש את הקשיי יום יום, זה מאוד מאוד קשה, אני זוכר, הייתה אם ש... עידה את אבא הילדים הראשונים שלה, שהיא הייתה בבורמה, ואחר כך היא עברה לגבול בתאילנד, וילדה ארבע ילדים נוספים. מאוד מאוד קשה להסביר לה מה זה עשה, אבל אני לא אשכח, אני חושב שזה אולי היה אחד הרגעים, נדמה לי, הכי קשים שלי שהייתי נזיר. אני לא נזיר טיפוסי לנזיר התאילנדים, כי הנזירים התאילנדים, שוב, יש להם חמלה עצומה, אבל נניח, הם בעולם לא יקחו ילד קטן וישנו איתו בחדר או משהו כזה, והילד הזה אולי בגלל הגובה שלי ואולי בגלל שנשארתי אני עצמי ילד מאוד מאוד נקשר אליי, ואז הייתי לוקח רואה, אז בין שנתיים או שלוש, אני זוכר, זו פעם ראשונה שחוויתי שפתאום אני יושב ואני מרגיש משהו חם ואני מסתכל אליו ואוי, מה אני צריך את זה עכשיו, ויש לנו מזרונים כאלה, זה אפרופו לשמור על ניקיון המזרון, פתאום אני רואה שהוא השתין לי. האמא הזאת אמרה לי, אני חושב את המשפט הכי קשה ששמעתי בחיים שלי, אמרה לי, אם יום אחד אתה מחליט לא להיות נזיר, הנה אני נותנת לך את הילד שלי, קח אותו לאן שאתה רוצה. אמרת קודם את האור הבז, שאם את תגיד דבר כזה לגבי ילד שלה, את יכולה לראות, אפשר להבין באיזה מצב הפליטים האלה נמצאים. ואז אמרתי, כל עוד אני אוכל, אז אני אעשה את כל מה שאני יכול לעזור לפליטים האלה. אני ימשיך כל עוד יש איתה אנרגיה להיות בין האנשים האלה. זהו, זה מה שאני עושה איתם. פחות מנסה במעט שאני יכול, אם זה דרך הדמה, אם זה דרך השיחות שיש ומתורגמן, להגיד נכון, הסבל קיים. אבל, ופה זה משהו כל כך יפה בקרמה, אבל בגלל הקרמה, אנחנו לא סובלים לחינם, זה מה שאולי אחר כך יכול להדפיס, להיוולד בלידה טובה יותר. אני מקווה שאני אוכל לתת תשובה.
השאלה הראשונה שיש לי אליך, אנחנו מדברים כל הזמן על חשיבות של המוטיבציה והצלחה טובה בדרך. והרבה פעמים אומרים ש... כדי שתיווצר מוטיבציה מספיק חזקה, אנחנו מבינים את הסבל שבסמסרה, אבל באופן די שטחי, באופן די מרוחק. והרבה פעמים, מה שאני ראיתי סביבי, המתרגלים היותר רציניים, שמתחילים לפתח את הלהט של התרגול, הרבה פעמים מלווה איזה אסון אישי, או פגשו את הסמסרה בצורה קשה פנים אל פנים. וראו את טבעה אמיתית, וזה מה שהעיר אותם. הייתי רוצה לשמוע אם יש לך עצה בשבילנו, איך להתעורר?
אני מסכים איתך, וזה אני יודע מניסיון אישי, שאני אקרא לזה אפילו מעבר לנזיר, אני אקרא לזה ההסתכלות פנימה. לרוב איזשהו זעזוע מסוים שקורה לנו בחיים, הוא יפנה אותנו להתחיל לשאול את השאלות הנכונות. וזה בדיוק מה שהבודה התכוון, שהסבל זה השער הגדול ביותר לליברשן. הדלאי למה אמר, איפה שיש את הסבל הגדול ביותר, קיים הפוטנציאל הגדול ביותר לעשות טוב, אין לעצמנו ואין לאחרים. אז זה נכון, ואני יודע את זה מניסיון אישי, ואני לא אכנס אליו כרגע, שהמפגש עם הסבל זה נותן לנו, זה מוציא אותנו מהתרדמה, נניח לצורך העניין, עם מפגשים, עם מוות עם מישהו צעיר, פתאום אז אנחנו יכולים לתפוס בצורה החזקה, העוצמתית והכאובה ביותר, בהתחלה היא דרך אגב כאובה, כמה שהחיים הם נזילים, שזה מתחיל, שאומרים למישהו שלום בבוקר, ולא יודע, בשתיים בצהריים רואים את הבן אדם בבית חולים. אז בהתחלה, הזעזוע הזה מפנה אותנו להתחיל לשאול את השאלות. אבל מה שלא פחות חשוב, שברגע שמתחילים כבר להיכנס לתהליך, אז אנחנו מתחילים, ובשביל זה אני אומר, הוויזדם זה הסכין. הנה, עוד פעם, כן, משתמשים בבודהיזם במילה סכין או חרב. הבודה דרך אגב גם משתמש במושג חרב. הוויזדם זה החרב העוצמתית ביותר לחתוך את הבערות. וברגע שרוכשים את הוויזדם בתיגול, אז בעצם אנחנו רואים, אני מאמין שכולם עכשיו יסכימו איתי, ינענו בראש, יגידו לי כן, 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 אבל ברגע שאנחנו נופלים שוב לאיגנורנס, בערוץ איגנורנס, אז אנחנו שוכחים את הדבר הזה. ניקח את הדבר האבסורד ביותר. מקום שיש חיים, חייב להיות מוות. אף בן אנוש, אף חיים, אף צומח, לא יכול להתחמק מזה. אז למה קיים המשפט הזה פחד מוות? למה זה קיים? אם אנחנו יודעים בוודאות שאיפה שיש חיים, נמצא גם המוות, אז מאיפה זה בא המושג פחד מוות? לאט לאט, דרך אולי ההתנסות האישית, אנחנו מתחילים להבין שנכון, וזה אולי כלים למישהו שנפגש, שחווה את הכאב, את הפרידה, ודיברנו קודם על הריקות, וזה מה שאני חושב כל כך יפה, לקחת את ההבנות של אדמה ולשים אותם בדיילי לייף. אז נכון, נניח וחס ושלום שאנחנו חווים איזשהו פרידה, פרידה טבעית, שמישהו הלך לעולמו. קודם דיברנו על הריקות, על הנונסלף, מה שזה. אז נכון שכל עוד, שלצורך העניין, אם זה מדובר בי, אני אחיה, אז זהו, זאת שהלכו לעולמה, אולי לא תהיה חיה, אבל היא תמיד תהיה קיימת. ובגלל שאנחנו, אני חושב, לעניות דעתי, אנחנו מחוברים מאוד לחמשת החושים, ראייה, שמיעה, הערכה, טעם, מישוש, אבל לחוש החשוב ביותר, למיינד, אנחנו כמעט לא מחוברים. ולמה אני מתכוון, שאני אומר שכל עוד אודי יחיה, אז מישהו או מישהי שהלכה לעולמו, אולי לא תחיה, היא תהיה קיימת. כי לצורך העניין, ולא צריך לחוות את זה רק במוות, וזה אולי, שוב, עוזר לנזירים איך להיות מעל המגע הפיזי. כי נניח שאני כותב ללמה דבורה, שהיא נמצאת בארצות הברית, ואני פה, עד כמה השיעורים שלה נגעו לי, ונגעו בי, ותרמו לי להבנה, ואני מתאר לה כל מה שחשתי, ושאני חש כרגע כלפי הדמה טיצ'ינג וזה, אז באותו רגע אני נמצא עם למה דבורה, לא פחות קרוב מאשר אם אני אלך עם למה דבורה יד ביד, אני לא אלך כי אסור לי בתור נזיר, אז אל תדאגי, אבל יד ביד ברחוב. וזה מה שאני בא להגיד, שברגע שאנחנו חווים איזשהו פרידה, להבין כל עוד הבן אדם נמצא אצלנו במיין, אולי הוא לא יחיה, אבל הוא איתנו לנצח נצחים. וזה איפשהו שעזר לי, או אני מאמין בכל דבר אחר, להשתמש בוויזדם, אבל לעזוב את הדבר הזה, מה שאנחנו רואים, ושוב, פה נכנסת בצורה נפלאה, הריקות והחוסר העצמי וזה, כי דרך כלל אנחנו הולכים לפי מה שהעין שאנו רואה, אנחנו לא מחוברים מספיק, אין לחוש השישי, אין לוויזדם. אוקיי, תודה לכם על השאלות האלה, כי השאלות האלה מחזירות אותי שוב ושוב לשונן את מה שאני מאמין בו, אבל מדי פעם, יותר הדברים זה מחוסה בעבר חסר.
אולי, למה אתם מחזירים את הבד הזה ככה? זה משהו שנזרים צריכים לעשות?
לא, זה יותר נוח, אני יודע, אבל יותר נוח, ואחר את זה רישול, גם ככה אני מאוד מרושל. אבל אני אגיד לך משהו אחר, וזה אבל בתור קוריוז, הנה אולי לעצמי אני שם ועל עצמי, אבל זה מישהו, אני רואה שלבני גבעת ברנר, תמיד יש איזשהו דברים בדברים ה... אבל אני לא אגיד מי בשביל לא להסגיר, לדברים הפיזיים, כי... אוקיי, גם נזירים לפעמים יכולים לספר בדיחות ולהשתתוק. הלכתי פעם בקיבוץ, ולא משנה מי, אז היא אומרת לי, תגיד לי, מתחת לגלימה הזאת, אתה לובש עוד משהו? אז אני אומר, כן, אני לובש את זה. ותגיד לי, ומתחת לזה אתה לובש תחתונים? ואני אומר לה, תגידי לי, זה מה שיביא לך את הוויזדם, אם נזיר לובש תחתונים או לא, אם כבר את נברשת עם נזיר, אולי תשאלי שאלות יותר מהותיות על, על הדם, על הבודהיזם, זה בקשר לדבר הזה. תודה רבה.
לשים אותם כדי רזולים. ושוב, נורא נורא מרתק, ובאמת, בייחוד אותי שאני שואל את השאלות, הכל הדיונים הנפלאים שיש פה. אבל הרבה שואלים אותי, מה הם חיים רוחניים? מה אומר חיים רוחניים? והתשובה שהתחלת נחרצת. חיים רוחניים זה לא לדעת הרבה, זה באירופה. אין שום הבדל בין נזיר לזה, ברגע שחיים רוחניים. לאור, להיות קשוב, זה החיים.
תודה רבה, מאוד יפה. אני חושב שהייתי רוצה כאילו לתת לזה עוד זווית, רק העניין של לחיות את הדרמה. מה פירוש לחיות את הדרמה? אז יש אנשים שבאים לשיעורי דרמה ולומדים דרמה ואולי עושים מדיטציה וכך הלאה. אני שמעתי את המורים שלי אומרים שיש הבדל בין לעשות את כל הדברים האלה ובין להיות בדרמה. זה לא אותו דבר. אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה ולא להיות בדרמה. מה שמעלה אותך על הדרך, מה שעושה אותך איש דרמה, זה לא העיסוק בדברים של דרמה, אלא מאיפה אתה בא לשם. ותנאי חיוני שתהפוך לאדם של דרמה, זה שתהיה בך שאיפה להגיע לחופש, להגיע לנרוונה או להערה על מה שכרוך בזה. העיסוק עצמו הוא יופי, הוא נחוץ, הוא בדרך, צריכים לעשות את כל הדברים האלה. אבל לא עלית על הדרך עד שלא פיתחת שאיפה עמוקה וכנה להבין סבל ולחסל סבל.
זה רק מדיטציה כל הזמן?
לא, לא, לא. זה כולל לימוד, זה כולל לעשות הרבה חסד, זה כולל לאהוב את האנשים. זה כולל גם מדיטציה, אבל יש אנשים שעושים 40 שנה מדיטציה, והם עוד לא עלו על דרך דרמית. עוד אין תפנית. עוד אין תפנית. ואז הם לא יכולים לשחרר. תפנית, בודיצ'יטה, אהבה, כמו שהוא אומר.
ואם שנה את המדיטציה הקשבת, כמו 80 שעות, ובאמת, אפילו להגיע
לתשעה,
אבל כל עוד צורך העניין, הדרך נשאר סגור, משהו נחסר. לא, 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 אי אפשר להגיע לעלות על הדרמה, אז בסדר, אם יש לנו פגיעים, זה state of mind, נורא נורא גבוה, אפשר להגיע לדרמה. אפשר נטס פיזי, אבל זה חייב להיות הכל ביחד. אני חושב ששחות האוהבה, מצבי התודעה הגבוהים זה נטע, ואני אגיד את זה בעברית, זה אהבה כובשת כל, זה החברה, זה איזון נפשי ואמפתי.
אמפתי.
כל ארבע אלה יתנו לך באמת להיות על הדרך של הדרמה. אז אי אפשר, זה לא מספיק ככה במדיטציה, זה צריך להיות כל הדברים האלה, איכות של אלה, האיזון נפשי, המתח, הכל ביחד, ובדיוק זה מוכשב, כל מיני עבוד דעתי, לחיות את הדרמה. ויש לי כל אומר, זה לא מספיק לדבר לך.
לא, לא, לא. זה לא תנאי לקבל את הנדרים. להפך, הנדרים יעלו אותך יותר מהר על הדרך, כי המים מתחיל להתנקות ותראי יותר ברור, והלב מתחיל להתפנות, וזה יקרה. זה לא תנאי, אבל צריך לשאוף למצב הזה. כל הזמן דיברנו על המוטיבציה של התפנית, זה מה שמעלה אותך על הדרך. ואם עד אין לנו תוכנית, אז צריך לשאוף להגיע לשם, ללמוד, לתרגל, לעשות את המדיטציה על הסבל ועל המקור לסבל והיציאה מן הסבל וכל זה. יש אנשים שעושים מדיטציה כדי להשיג שלווה, כדי להוריד לחץ דם, כדי להצליח יותר בעסקים. כל הדברים האלה, מדיטציה עוזרת להם, אבל זאת לא דרך דרמית. הדרך הדרמית זה כשאדם מחפש איך לשחרר את עצמו ואת הזולת מסבל. ואז הופך לדרך דרמית.
יש לי איזה מילה הכי נקשר, אבל החשובה שלי, היא לא משנה מה הסיבה לבן אדם, לעלות על הדרך. זאת אומרת, גם אם זה לקחת ילד במצוקה ולתת אותו למסגרים, שיהיה לו קורת גג ושיגדל במקום בטוח, בשבילי זה שיא הסיום. זאת אומרת, כי מה שבעצם מסתתר מאחורי העשייה הזאת זה איזשהו משהו שאנחנו לא רואים אותו כרגע. שלנו זה בתור אנשים שרואים תכליתיות בחיים מול רוחניות, זה נראה כמו איזה התגוששות. זה לפעמים משתלם. מתוך הדבר יכול לצאת הדבר הכי נפלא. אז איפה גם לקחת את זה במסגים של חמילה, להסתכל על בן אדם. גם אם בן אדם עושה מדיטציה של להסתכל בעסקים, יכול להיות יום אחד שבגלל העסקים הנהדרים שלו, הוא יתרום את הכל בשביל מוסד שיביא עוד אנשים לערב. אנחנו לא יודעים את כל הסיפור. אנחנו רוצים לקחת את זה במין סרטים האלה של להגיד, אוקיי,
לא לשפוט, בוודאי. וכל אחד יש לו את הדרך שלו, וזה נפלא. ואנחנו בין השאר נלמד קורסים לאנשי עסקים מהסיבה הזאת, כדי להביא אותם להערה. ובינתיים שיצליחו בעסקים, אין בעיה. אם זו דרכם. כל אחד בדרך שלו.
כן. זה מה שלנו, בואו אמרה. מאוד לא חשוב אתם, אם לא יהיו מילים תורים, מאחורי זה, אבל לא גם, אני לא מדבר בטח. זה לא יעמוד במבחן המציאות לעניות דעת.
כן, יהיה לזה גבול, יהיה לזה גבול.
אם אתם יהיה מעורב בזה, אם יש מכשול אחד, שוב, אני מדבר על המנה שלי, אם יש מכשול אחד שיעצוב עלינו, יכול להיות להתחלה, זה טוב, אני אעשה את זה, אבל לא גם, אם יש מכשול אחד שעוצר בעדינו להתפתח רוחני, זה רעיון.
זה דיון נפלא. אנחנו בדרך כלל לא כל כך נכנסים לדיונים בשיעורים שלנו, אבל זה נפלא. אז אני רוצה להודות לכם, הייתם קהל מדהים ונפלא. אנחנו נמשיך מחר. אז בואו נסיים בתפילות שלנו. אנחנו עושים שתי תפילות לסיום למי שחדש. אחת זה שוב המנדלה. אחד מהמעשים הרעים שדיברנו עליהם זה דיבורי סרק. יודעים מה הצורה האולטימטיבית של דיבורי סרק? זה לעשות תפילות בלי להתכוון אליהם. זה נהיה סתם פטפוט. זה נהיה בזבוז של משאבים. אז מאוד חשוב, את הזמן שאתם עכשיו משקיעים בתפילה, תחשבו על הכוונה שמחווה התפילה. הכוונה היא ליצור בלבכם התייחסות של הוקרה והערכה ללימוד שנמסר לנו מהבודה דרך שושלות טהורות והגיע אלינו. תחשבו כמה אנשים השקיעו את חייהם כדי שאתם תוכלו לשמוע את הדברים האלה. אנחנו כבר הזכרנו פה, התחלנו מהבודה והמשכנו במאסטר גונה פרבה, והמשכנו ביג'יצון קאפה ונולטו דרמה בדרה וצ'וני למה, וזה קצה קוצור, גם איך זה הגיע אליי. זה הגיע דרך קן רמפוצ'ה למורה שלי גשם מייקל ואליי. ותחשבו, אנשים נתנו את חייהם כדי שאתם תוכלו למצוא דרך להערה. אז תיצרו את ההוקרה עמוקה ואת מלוא הערכה לנס הנפלא הזה שקורה בחיים שלכם, שהוא קרמה שלכם, זה החסד שלכם שמפשיל, בלעדיו זה לא היה קורה לכם. ותיצרו את הרגשה הזאת, והתפילה השנייה שנעשה מיד אחרי זה, לוקחת את כל החסד הנפלא הזה, עם כל הרגש שמלווה את ההוקרה, והברכה שבאה מהעשייה הזאת, כיוון שזה יכול להביא אתכם לשחרור, ושולחים את זה לכל הבריאה, לכל הברואים, כדי שגם הם יזכו להערה ולאושר הנשגב של הבודה.
בפרחים הלויה,
תצילי יבשות לה וחמה ולבנה ידויה ופנינים של כל חסד ומלאתה וליבי ירחנה ופאגישתנה כגם של עדנת הארץ וליבי ירחנה ופאגישתנה כגם של עדנת הארץ עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב. אני גדולה רק נעמדה רק נעמדה את הימה. ספירתי זוהה ברוכה שימונה כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה וכך לא יסתו בגופים מסתבים אשר משני ראו וכך לא יסתו בגופים מסתבים אשר משני אלו ולא